לצופים מרחוק, אז היום השיעור הוסב לנושא פסח. יש פה במכון ועידה לכבוד פסח, אז אנחנו היום לא בלימוד הרגיל שלנו, אלא אנחנו לומדים עכשיו מעולת ראייה מחלק א' בעמוד ק' ח'. נלמד את המשניות של הפסח: אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלי. אז אומרת המשנה שהבכור והמעשר והפסח הם קודשים קלים, ושחיטתן, מאחר שהם קודשים קלים, אז שחיטתן היא בכל מקום בעזרה, ודמן טעון מתנה אחת. זאת אומרת, לא כמו קודשים, קודשי קודשים, שהם על ארבע קרנות, אלא מתנה אחת ובלבד שייתן כנגד היסוד, ושינה באכילתן. זאת אומרת, משונים ההלכות של אכילת הבכור ואכילת המעשר ואכילת הפסח, שהם נאכלים בדינים שונים. כי הבכור נאכל לכהנים והמעשר נאכל לכל אדם, והם נאכלים בכל העיר, בכל מאכל, לשני ימים ולילה אחד. אבל הפסח אינו כך, אלא הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ולא בשני ימים ולילה אחד. ואינו נאכל, לא רק שהוא לא נאכל בלילה, הוא צריך לאכל עד חצות. אינו נאכל אלא עד חצות, והוא גם אינו נאכל בדיוק לכל אדם, אלא לכל אדם בתנאי שהוא יהיה מנוי. צריך להימנות על הפסח. מה זאת אומרת להימנות על הפסח? זאת אומרת, כן, החל מ התקופה הזאת, לו היה בית המקדש, היינו צריכים להתארגן, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוס ולשה. זה אמנם אני אמר בפסח מצרים. ומכל מקום, גם בפסח דורות, לדורות צריך להימנות מראש, להגיד, אני בעל הכבש הזה שבשכונה שלנו, אז אני גם כן מתכוון להיות בליל הסדר. ומי שנמנע מראש, מכין את עצמו להיות מן המנויים לסעודת הפסח, לסעודת הקורבן הזה, רק הוא יכול לאכול. אגב, זו אוריינטציה שצריך לשים לב אליה, כי אנחנו רגילים בליל הסדר, אז להגיד, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ואנחנו ליל הסדר, אדרבה, זה הזמן לפתוח את הדלתות לכולם, כל מי שבא, ברוך הבא, שרגישו טוב. ובאמת כך ראוי בלילי הסדר שלנו, אבל זה מצער. למה? כי בליל הסדר האידיאלי, העתידי, שאם נזכה, מי יודע, נזכה השנה, אני לא יודע, אבל אם נזכה, כשנזכה, אין דבר כזה. כשפותחים את הדלת, כל אחד מוזמן. זה בדיוק ההפך, לא כל אחד מוזמן. רק למנויים מותר לאכול. צריך, זה לא פתאום נופל בליל הסדר, פתאום יש אורח בבית יוסף. אין, זה לא הולך ככה. צריך להימנות מראש, והפסח הנון נאכל אלא למנויו. וכמו כן, משונה הפסח מהבכור ומהעשר, שאת הפסח אינו נאכל אלא צלי. צריך לצלות את הפסח. זאת אומרת, אי אפשר לבשל אותו, למרות ש... לפעמים בלשון התורה, מבושל זה צלוי, אבל פה הכוונה צלוי, אינו נאכל לצלי. טוב, עד כאן ההלכות הפשוטות שכולם יודעים, זה המשנה הפשוטה. עכשיו בוא נראה מה מסביר הרב. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. למה הפסח אינו נאכל אלא בלילה? הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. ולעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה לא התאחדות חברתית, מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד בחטיבה אחת, אלא התגלות ייחוד עליון, שהכללות כולה של האומה שמתאחדת על ידי קדושת הפסח נעשתה על אישיות יחידה ממש, הולמו רושם הלילה המתייחס אל היחידיות. הפסח לא נאכל אלא בלילה. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. יש לנו הגדרה מה הרעיון התמציתי של חג הפסח על רגל אחת. המשפט הזה אמר לנו את זה. זה כל העניין של פסח ממוצא במשפט הזה. זה המשפט העמוק ביותר שנאמר בכל המסגרת, כל מה שלומדים בסוגיות פסח, זה הכל אינו אלא מפרט של המשפט הזה. כי זה הנקודה של חג הפסח. העניין המתגלה בפסח. מהו העניין המתגלה בפסח? זה הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש. וזה מתבטא בכך, נותן את תוצאותה מבחינה הלכתית. ויש הלכה ביחס לקורבן הפסח, שקורבן הפסח, על אף שהוא קורבן יחיד, כלומר, לא קונים אותו מכספי תרומת הלשכה של, אתם יודעים, היה לנו שבת שקלים. מה ראינו שבת שקלים? שלקראת השנה החדשה, השנה העברית החדשה, שהיא נכנסה, עומדת להיכנס ביום חמישי הקרוב, בחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם חודשי השנה, אז מחדשים את תרומת הלשכה, זאת אומרת, מחדשים את התרומה שמחצית השקל השיר לו ירבה ודל לו ימעין, מחצית השקל לתת תרומת השם וכפר על נפשותיכם, והכסף הכיפורים הזה הוא בית אב למה שהיו תמיד תורמים בתחילת השנה, היו עושים התרמה גדולה, זה המצווה של מחצית השקל, והכספים האלה הם כספי ציבור, הם בו כל פרט בעם ישראל הוא שווה לכולם, לכל אחרים, וזה כסף ציבור שמכספי הציבור, זה רכוש הציבור כציבור, של האומה כאומה, ומזה קונים את הקורבנות, למשל קורבנות ציבור, כי אין מצב למשל שאחד יגיד, אני מתנדב ואני רוצה שאת קורבן התמיד הבוקר, על ראשי, אני על חשבוני, אני רוצה להתנדב לקנות את הכבש, אני יודע, את שני הכבשים, את הכבש אחד תעשה בוקר, את הכבש אחד תעשה בין ארבעי, אני רוצה לתת איזה מתנה לעם ישראל. לא. אין יחיד מתנדב ומביא קורבן ציבור, זה צריך לבוא מכספי תרומת הלשכה. וכן כל הקורבנות שיקריבו בבית המקדש עבודת ישראל עמך, זה תמיד צריך להיכנות מכספי תרומת הלשכה, והם כספי ציבור, והקורבנות הם שייכים לאף אחד, כלומר לכולם כולם כאחד, וזה זה עבודת כלל ישראל. קורבן הפסח הוא לא כזה. קורבן הפסח, כל אחד ואחד קונה את קורבן הפסח. זאת אומרת, לא בדיוק, אלא כל שכונה, הוא שכנו הקרוב אל ביתו, אבל שכונה, 100 אנשים, בשכונה הם קונים כבש, ואם 100 אנשים קונים כבש, אז זה נקרא הפסח, זה ממנו אותו ישחטו ויקריבו את קורבן הפסח, זה נקרא קורבן יחיד. הוא בא מכספי אנשים פרטיים, לא כספי הציבור. 100 אנשים זה לא ציבור. ציבור זה מה ששייך לכלל עם ישראל, ואין שם אנשים פרטיים. אבל פה זה ברור שזה קורבן יחיד. ישנה הלכה ידועה, אדם יכול להקריב קורבנות יחיד, זה מה שנקרא נדבות, נתבות, נדרים, זה קורבנות יחיד. אבל יכול להיות שיש גם חטאת שאדם צריך להביא, אשם אדם צריך להביא. יכול להביא אדם קורבנות פרטיים, אבל עבודת התמיד זה רק מכספי ציבור. משונים קורבנות התמיד מקורבנות הציבור, מקורבנות היחיד, הייחוד הוא שאין קורבן שאין זמנו קבוע דוחה את השבת. קורבן יחיד לעולם אין זמנו קבוע. ולכן הוא לא דוחה את השבת. קורבנות ציבור דוחים את השבת. הם יודעים, אסור לשחוט בשבת, אסור להביא ערך בשבת, אסור לעשות את כל מה שעושים בבית המקדש בשבת, אסור. אבל עבודת ישראל עמך דוחה את השבת. וכל עבודות המקדש, היו בהם הרבה מאוד מלאכות שאסורות לעשות בשבת, אבל בבית המקדש עושים אותן. קורבן הפסח הוא קורבן יחיד. ולמרות שהוא קורבן יחיד, עכשיו, כל הקורבנות שזמנן קבוע הם קורבנות ציבור. וקורבנות ציבור תמיד זמנן קבוע. כבש חטאת בוקר, כבש חטאת בין הערביים, בשבתות, במועדים, זה הכל כתוב בראש מה צריך לעשות. ובאיזה זמן צריך להקריב אותה. אז כל קורבן שזמנו קבוע והיה והזמן הקבוע נפל בשבת, דוחה את השבת. אבל קורבן, אין בכל הקורבנות שזמנן קבוע שום קורבן יחיד חוץ מקורבן הפסח. קורבן הפסח הוא קורבן יחיד וזמנו קבוע. והוא דוחה את השבת. למרות שהוא קורבן יחיד, הוא דוחה את השבת, ובזאת מתגלה שהקונסטלציה ההלכתית הזאת באמת שמה, מקטלגת את קורבן הפסח שיש לו ערך כקורבן ציבור, אבל זה קורבן יחיד. אבל יש בו תכונה של קורבן ציבור. מה, קורבן ציבור דוחה את השבת, כי זמנו קבוע, קורבן הפסח הוא קורבן ציבור, על אף שהוא קורבן יחיד, זמנו קבוע ודוחה את השבת. יש בראשונים שפשוט אמרו, כי קורבן הפסח קוראים לו קורבן ציבור, אבל ברור שהוא קורבן יחיד, כי זה קורבן שהוא לא נקנה מכספי תרומת הלשכה, אלא הוא מכספם הפרטים של האזרחים. ההלכה הזאת היא פה מגלה את ה... פאזה הנשמתית, הפנימית, הרוחנית, הייחודית, שהיא הנקודה של חג הפסח. הנקודה של חג הפסח, שיחיד בפסח, יש לו ערך של ציבור. הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד ואחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. איך יש מצב כזה שיחיד יש לו את הערך של ציבור? זה תלוי איך אתה תופס את מושג הציבור. כי שתי תפיסות יש במושג הציבור. תפיסה אוניברסלית ותפיסה ייחודית לעם ישראל. ליל הסדר, חג הפסח, זה חג ההולדת הלאומי שלנו, כידוע. כי בלילה הזה נולד העם, לראשונה. הנה עם יצא ממצרים, וזאת אחרי שהוא לא נכנס למצרים כעם, הוא נכנס למצרים כמשפחה. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, אבל הוא יצא ממצרים מתוך ויפרו וירבו בימוד מאוד ותמלא ארצותם, ואז פתאום חשים המצרים ופרעו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. פעם ראשונה שמישהו קורא לעם ישראל הממשי כעם, מגדיר אותו כעם, זה פרעו, ואז בא הדיבור האלוהי, אתה יודע מה, אתה צודק, בני בחורי ישראל, שלח תמי ויעבדוני. וכל עוד העם היה קבור שם בשיבוד המצרי, אז הוא לא היה עצמאי, הוא לא היה ישות אוטונומית, אז כן, הם כבר מרגישים את הכמות הזאת של אנשים שהיא מאיימת עליהם מבחינה לאומית, אבל בפועל אז הם רודים בהם בצורה כזאת כדי למחוק להם את הצורה, כדי לאבד מהם את את רצון החיים, או את החיים, או את המשך החיים, כל הבני אור, היאורת השליחו, כל הבת החיות, למחוק את הצורה ולחתים את הצורה המצרית על, על, על בנות ישראל. וממילא למחוק את הפוטנציאל האומי הזה. ויוצא את עמו ישראל מרחם לחירות עולם, ונולד עם. ליל ההולדת של עם ישראל הוא בא לידי ביטוי בהלכות המיוחדות של הלילה הזה. שהלילה הזה כל כולו בא לבטא את הייחוד הלאומי של עם ישראל. ומהו הייחוד הלאומי של עם ישראל? תשובה, מה שמתבטא בקורבן הפסח. הייחוד הלאומי של עם ישראל, שיחיד בעם ישראל, יש לו ערך של הציבור. איך יכול להיות דבר כזה שליחיד יש ערך של ציבור? כי מיוחד פה הציבור הישראלי מכל ציבור אחר. כי יש בו כוח המקשר את הכוח הלאומי לכלל אישיות אחת. מה שאנחנו מכירים מפורסם נורא מבטל תורה, שבה הקדוש ברוך הוא פונה אל עם ישראל ואומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, לא יהיה לך. למי הדיבור האלוהי מדבר? לך. מי זה הלך הזה? לי, לך, לא. תשובה, מדובר למי שחנה שם כנגד ההר. ומי חנה שם נגד ההר? ויחן ישראל נגד ההר. ויסעו מרפידים. ויחן ישראל נגד ההר. כשהם נסעו, אז זה היה מדובר על שם רבים. אבל כשהם עומדים שם על ההר, פתאום יש שם איש אחד. ורש"י לימד אותנו, מה שכל ילד מכיר, כאיש אחד בלב אחד. זה היה דבר מיוחד, כי בכל מסעות שלהם תמיד היו במחלוקות, אבל בפעם הזאת, כאיש אחד בלב אחד. וכאיש אחד בלב אחד, זו הייתה מציאות של תודעה ממשית ומאורגנת, ששיקפה את הממד ההווייתי האורגני. והמציאות החיצונית שהייתה כה תואמת לאמת הנשמתית הפנימית, היא הייתה כל כך פנומנלית, כל כך נפלאה, כל כך מבטאת את המבוקש, את האמת התאורה הנשמתית, שהתוצאות שלהם היו אותו גובה רוחני נשגב שעם ישראל לא שחזר אותו עדיין מעולם. שהוא שומע את דבר השם מדבר אליו, אנוכי השם אלוהיך. ומכל מקום, האמת ההווייתית שהתבטאה שם ברמה התודעתית והממשית, היא זאת שפרצה בישות היוצאת לחירות שם בליל יציאת מצרים. שבאמת, בליל יציאת מצרים הייתה ההתכווננות מראש להגיע למעמד הר סיני, שנאמר, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז יציאת מצרים מראש הכללה את המצב הזה שישראל עומדים להגיע להר סיני, וכן, עוד צפונה, כי כזכור בליל סדר, אז אנחנו נגיד לא רק כאילו אילו הוציאנו, הוציאנו ממצרים, סבאים שבטים דיינו, ואילו 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 ואילו, דיינו דיינו דיינו, ואילו עמדנו לפני הר סיני, ואם הוא נתן לנו את התורה ולא העבירנו את ה... הכניסנו לארץ ישראל, אז דיינו, אבל באמת מעלות טובות למקום עלינו עוד, הולכות הלוך ועלו עד שהביא אותנו אל בית המקדש, נחפר בו על כל אבונותינו. אז המסלול מראש הוא מתכנן את 15 המעלות האלה של טובות המקום עלינו, והן ודאי כוללות גם מעבר למעמד הר סיני, אבל מכל מקום זה כבר משוקלל מראש מעמד הר סיני. ומעמד הר סיני זה רק שיקוף, כמו שאני מנסה להגיד, זה שיקוף במציאות הממשית, התודעתית, את המימד ההווייתי שכבר התחיל לעשות את מסעו, את מעלותיו, בליל הסדר. ולא בכדי שמיד אנחנו הולכים וסופרים את הספירה, עד שנגיע לחירות המלאה, ואין לך בן חורין, אלא עוסק בתורה, שנאמר, שאל תקרי חרות, אלא חירות על הלוחות. והפסח, זו הופעת הקדושה הזאת. הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש. ומאחר שישראל הוא נחשב לאישיות אחת, על כן אל תיפול מהכיסא אם אתה שומע שההלכה אומרת שכל יחיד בישראל יש לו ערך של ציבור. כי כמו שאנחנו מתייחסים לאישיות אורגנית, נגיד רובן עכשיו ייכנס בדלת, ורק ייכנס, ייכנס על קצה הרגל שלו וקצה העצות שלו וקצה האף שלו, אז אנחנו לא נגיד, וואו, תראו את קבוצת האיברים שנכנסת לפה. אנחנו אומרים, רובן נכנס. אבל אין פה רובן, יש פה רק קצה יד, קצה אבן, קצה רגל, קצה אף, לא יודע. לא. האיברים הפרטיים הם מופעים של רובן. יש פה איש אחד. וודאי שאני מתייחס לכל איבר ואיבר, לא מסתכל על כל איבר מצד איבריותו הפרטית. אני מסתכל מצד רובן שבו. וכן בנמשל, עם ישראל זה איש אחד. האנשים בו, הפרטים בו, הם איברים. זו אמת תמידית. רק זו אמת תמידית בנשמה. וברמה הרוחנית, התודעתית, התחושתית, הנפשית, זה היה מאוד רצוי שהאמת הנשמתית הזאת תתנוצץ ותאיר ותופיע בתארתה, ולו זה יהיה המצב, אז על זה נאמר שם בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ועל כן אתם יודעים שציבור בישראל זה אתרוגים ולולבים והדסים וערבות. ואם יגיד יותר טוב ארבעה אתרוגים, עם טעם ועם ריח, ובזה נצא ידי חובה, לא יצא ידי חובה. וגם אם הוא, מרוב שהוא יתרוק כזה מעודר ויפה, אז לא נעים לו להיות עם אלה שאין בהם או לא כל כך טעם, או לא כל כך ריח, או בלי טעם ומתירים ריח בכלל, ועדיף להחזיק אותם בנפרד. אז כידוע מה שנזכר בהלכה, על פי המקובלים, אוי ואבוי, כי זה נקרא מפריד בשם השם. וזה דבר חמור מאוד. ותמיד צריך לאחוז אותם ביחד. וכמו עוד הרבה סוגיות כאלה ידועות, ביום כיפור, אנחנו לא יכולים להתחיל את יום כיפור שלנו אם אנחנו ניגשים כאנשים פרטיים, כי אנחנו מוכרחים להתפלל עם העבריינים. אם אנחנו לא בתודעה שעם העבריינים, אז אנחנו לא ציבור, כי אולי אנחנו ציבור. אבל ציבור זה לא ציבור. וציבור, אז צריך את כל המינים, וכשהם ביחד אז לא פותחים את המילים ויש לך ציבור, אתה לא מתחיל לפתוח כל עוד בפני עצמה, כי זה מבט פחות טוב, עד רע. והאמת של הציבור הישראלי זה הופעת חיות אחת, אישיות אחת. שוב, לתת על זה שיעור יפה, הנה אני עושה את זה עכשיו, זה קל יחסית. גם להבין את זה, אני חושב שלא כל כך קשה, להיות בתודעה כזאת, בחיי היום-יום, רצוי. וזה אתגר, במיוחד שהשכן שלך מעצבן, והוא, שלא לדבר, שמחנה בחנייה שלך, שאמרת לו כמה פעמים שלא יחנה שם, ושלא לדבר שהוא מטפטף לך עם השקית זבל שלו בפרק, מעלית שלך, ושלא לדבר שיש עוד דברים יותר חמורים מזה. על כל פנים, שם לחוש שסך הכל זה אח שלי, לא, זה לא אח שלי, זה אני. זה, שוב, דרשה זה יפה, לחיות את זה רצוי. אבל זו האמת, ולו העם היה חי ככה, לא כמה בחורים טובים ואנשים מתנדבים לרעיון החביב הזה, אלא לו העם היה חי ככה, מצבנו היה מאוד 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 נעלה. ליל הסדר זו הנקודה. ליל הסדר זו באמת, יש פה איש אחד באמת. ועל כן כל יחיד הוא ציבור. וכספי פרטיים זה אותו דבר כמו ציבור. וקורבן היחיד דוחה את השבת. כי הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זה העניין המתגלה בפסח. התפיסה הזאת זה תפיסה לאומית ייחודית לעם ישראל. ועל כן בליל ההולדת הלאומי שלנו, זו הנקודה שצריכה להתברר. כי אדרבה, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, הייתה יהודה לקודשו. גם אם נסביר את קודשו במשמעות של נבדל ופרוש, היוצא מכלל העמים, לא ככל העמים בית ישראל. לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כי באמת מופע החיים הלאומי הישראלי, טעות גדולה לסווג אותה תחת לימודי מדעי המדינה המצויים בכל תרבות בעולם, ותורת מדעי המדינה הנכונה בכל או ברוב המקומות בעולם היא מאוד מסוכנת ביישום חד חד ערכי על מדינת ישראל ועם ישראל, כי זה פשוט טעות בזיהוי, טעות בזיהוי האופי של רוח החיים של העם. וטעות בזיהוי האופי זה טעות בזהות. וכמו שמאוד לא רצוי שאדם לא יחיה בכך שהוא לא מזהה את עצמו נכון, חברה שאיננה עומדת על זהותה, על תכונתה, על אופייה, זה דבר שהוא מוביל לטרגדיות במכפלות כוח, של מה שקורה כאשר אדם לא מזהה את עצמו נכון. זה עוד הרבה הרבה יותר חמור. חשוב מאוד לתורת ישראל לברר לעם ישראל את זהותו. ובליל הסדר זה מין המרכיבים של מהות הסדר הזה. צריך שיתברר פה מה זהות ייחודית שלנו. מה הנקודה המיוחדת שלתוכה נולדנו. כשאתה שם לב לזה, אתה באמת חירותי. כי הגדרת המושג חירות זה נאמנות לעצמיות. כאשר אתה מושפע מעצמך. שיבוט זה כאשר אתה לא נאמן לעצמך, אלא אתה כפוף לקונספציות, למניעים, לדחפים שגורמים זרים לך, מעצבים אותך, או מכוונים אותך, או אתה צריך להיות נאמן להם, במקום שזה יוצר דיסוננס עם אישיותך העצמית. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, עיקר נקודת החירות זה הזיהוי העצמי. והזיהוי העצמי של עם ישראל הוא מוכרח לעמוד על התכונה הלאומית החד פעמית, הייחודית אצלו. כי אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הוא אחד לא דומה לשום דבר אחר. במה הוא לא דומה לשום דבר אחר? בהמון דברים. שהם כולם מתומצתים במילה הזאת, שאנחנו פה אומרים עכשיו. כי המהות של הלאום בישראל זה לא ארגון חברתי של אנשים פרטיים שמתאגדים ביחד על בסיס אינטרסים כלכליים, ביטחוניים, תרבותיים, כשמוצאים לעצמם אזור מחיה, ומה שנכון פחות או יותר בהיגיון שמניע מערכות ביולוגיות נמוכות יותר מחיי האדם, חיי העדרים, הם שיוצרים את עדר האדם שמתגלם בסיכומו של דבר לכלל לאום. טובים השניים מן האחד, חוט המשולש לא במראה יתנתק, את זה גם זברות מבינות. ופילים מבינים, ודולפינים מבינים, ואפילו זאבים, על אף שמדי פעם יש אחד בודד. אבל זה תמיד הנטייה היא לעדר. והאינסטינקט הזה, הוא אומר שנהיה ביחד, הסיכויים לרווחים כלכליים, ביטחוניים, שרידותיים, יגברו. האדם יש לו מותר אדם מן הבהמה, אז בעדר, אז איך נגיד, עדר של הרעיות, אין לו דבר כזה משועמם. מצא מה לאכול, אז הוא גמר לאכול, אז הוא... זהו, מה עושים עכשיו? לא עושים כלום, זה בסדר. מותר אדם מן הבהמה, כשאין לו מה לעשות, הוא נקרא שעמום, אז הוא צריך למצוא דרכים לשרוף את הזמן. ככה נוצרת התרבות. תרבות, זאת אומרת, איך לבלות את שעות הפנאי. תרבות שעות הפנאי. אם יש שעות פנאי, ממה? משרידות, קיומית, ביטחונית, כלכלית, אז יש פנאי, אז עכשיו בוא נעשה עם עצמנו משהו, ואז ככה נוצרת התרבות. ומכל מקום, המניע הבסיסי של חיי הלאום הוא חייתי. הוא פשוט הרצון לשרוד, ומתוך כך את תחושת האחווה, התאגדות ביחד, זה היגיון של חברה כלכלית. זה היגיון של בנק. זה היגיון של חברות ביטוח. נהיה ביחד, זה מעצים את הכוח שלנו לקדם את האינטרסים האישיים שלנו. כל אחד, שאתה חלק מבנק, אז יש סיכויים שגם תרוויח, גם הכסף שלך ישמר, גם הרווחים שלך יגדלו, גם יש לך יותר ביטחון. על כן, כדאי לכל הפרטים להשקיע את המניות שלהם בבנק, חברת הביטוח, בלאום. לא כן בישראל. לא שהממד ההגיוני הזה, הטבעי הזה, לא קיים, הוא קיים גם ליהודים. כי היהודים הם למרבית הפלא, הם בני אדם. אז בתור בני אדם, אז יש להם גם את הנטיות האלה. ומכל מקום, המהות הלאומית שלנו איננה מבוססת על הנטיות האלה בראש ובראשונה. אלא המהות הלאומית שלנו היא הולכת ומופיעה את מה שהישות הלאומית שלנו השאירה אחריה כשובל, כשאתה עוקב אחר עומר החיים ההיסטורי של האומה הזאת, בכללות דורותיה, יש איזה שובל פנומנלי שאין כדוגמתו בשום עם ולשון, בכל מקום אחר בעולם, והשובל הזה מעיד שהמניע, המלכד את החברה הזאת, איננו מניע ארגוני. זה לא כתוצאה מזה שהחברה הזאת התארגנה לצורך הקידום של האינטרסים הכלכליים, ביטחוניים, תרבותיים שלה, וכתוצאה מזה היא יכלה ליצור את השובל שהשאירה אחריה בהיסטוריה. כי, למשל, אחד מהמאפיינים של השובל שהשאירה האומה הזאת בכל עומר החיים ההיסטורי שלה, זה מה שאנחנו נשאיר בליל הסדר, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. והמציאות היא שאנחנו פה. וזה למרות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. זה לא כל כך שמחה כל כך גדולה מזה שעומדים עלינו לכלותינו בכל דור ודור. אני בטוח שכל יהודי היה מהנדס את הלו, גורלו היו בידיו, וגורל האומה היה בידיו, זה היה מהנדס אותם בצורה אחרת. בצורה כזאת שבכל דור בדור היו רוצים לעזור לנו כולם. אבל המציאות היא בניגוד לאינטרסים שלנו, ובניגוד לרעיונות הטובים שלנו, וזו המציאות. שבכל דור בדור, לאורך 4,000 שנות קיומנו, קרוב ל-4,000 שנות קיומנו, אנחנו נמצאים באיומי הכחדה מאוד מאוד אינטנסיביים ומאוד מאוד רציניים. כי מיטב המוחות ומיטב הכוחות של מיטב האימפריות ומיטב מיטב כל מה שהיה תמיד מרכז האנושות, אם יותר מדי במרכז, היא נגדנו. והפריפריה יחד איתה. והמציאות היא שהם שם ואנחנו פה, ושלום על ישראל. המציאות היא שחושבים עלינו לעבדנו, אז הם כבר רשימה היסטורית שרק בזכות עם ישראל זוכרים אותם. מי יודע זוכר את פרעו אם לא היהודים שיצאו מצרים? מי יודע בכלל מה זה המן אם לא שאנחנו אוכלים אוזני המן? וכן הלאה. האימפריות האדירות האלה הם בשבילנו חגים. אבל במציאות ההיסטורית זה הייתה סכנה קיומית מאוד מאוד חריפה, מעין זו שעכשיו עומדת לפתחנו. והתופעה הזאת שעמים בעלי עוצמות של כוחות כלכליים וחברתיים וביטחוניים ונסיבתיים, היסטוריים, אדירים, עד שהגיעו למעמד של אימפריות אדירות, הם כבר נכחדו, למרות שבזמנם רצו להכחיד אותנו. זו תופעה שהיא לא פועל יוצא של התארגנות טובה של החבר'ה היהודים. הם פשוט מתארגנים, אז הבנק שלהם מחזיק מעמד. מתארגנים טוב, אז החברה שלהם פשוט שורדת. במקום שאחרים לא הצליחו להתארגן כל כך טוב. אתם מרגישים שההסבר הזה הוא נועל? וכיוון שאתה שם לב לזה, פה אתה יכול למשש באצבעות את מה שהרב קורא פה, הקדושה. הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל. להיות כאיש אחד ממש. בעם ישראל זה לא תאגיד של אנשים. עם ישראל מבחינה מהותית זה לא ערבות פלוס הדסים פלוס לולבים פלוס אתרוגים. רק כשאנחנו אוחזים אותם ביחד זה כדי שהמהות האחת תוכל יותר להתנוצץ כאיש אחד בלב אחד. אבל ואם אין איש אחד ואין לב אחד מבחינה תודעתית, זה לא משנה את המציאות ההווייתית הפנימית. כי נצח ישראל לא ישקר. כי לא אדם הוא להינחם. כי המהות הזאת של נצח ישראל, זאת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש. זה לא מערכת שהתארגנה יפה ביחד, זו מערכת אורגנית. וכמו שמסכת האיברים שלי לא, וההורמונים והעצמות והרעיונות והדיבורים שלי לא התקבצו פה כולם ביחד וייצרו טיפוס אחד. לא. יש פה אישיות אחת שיש לה, אפשר לפרק אותה להמון המון המון גורמים, אבל באמת היא מופע של נפש אחת, של כוח חיים אחד. איש אחד עם המון המון מופעים מכל מיני סוגים. אותו דבר בנמשל, עם ישראל איש אחד עם המון איברים, אבל הנקודה של האיש האחד הזה זה כוח חיים פנומנלי. הוא לא כוח חיים של אנשים. ואנשים יש בהם איזה ממד כפול. יש בהם צד אנושי, אבל באמת המיוחד ביהודי שעליו הוא מברך כל בוקר ברוך שלא עשה ניגוי, זה לא בגלל אישיותו הפרטית, כי באמת מצד אישיותו הפרטית אין כל כך הבדל בין יהודי לגוי. ומיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, ופותח המדרש הידוע הזה, בין יהודי, בין נוכרי, כפי המעשה אשר הוא עושה, רוח הקודש הורה עליו. ואין באמת הבדל בין יהודי לגוי מבחינה פרטית. אני מכיר המון יהודים, אני מכיר כמה גויים שהייתי הרבה יותר שמח להיות בשכנות איתם מאשר עם היהודים האלה. הם פשוט אנשים רעים. וכמה גויים מקסימים. אני מכיר גם אחרת. אבל מכל מקום, זה שאתה יהודי, זה לא מבטיח מה אתה מבחינה אישיותית פרטית. ומכל מקום, בכל יהודי יש, כמו שאני יודע, יש את ה-DNA, זה לא ה-DNA יהודי, אין DNA יהודי, אבל יש DNA נשמתי, שכוח החיים של נצח ישראל נמצא בו. כי אם תתחתן בן אדם ותוליד ילדים, אז תמשיך את תכונת החיים של אמא שלך בילדים שלך. ונצח ישראל, בפנומן התופעה הזאת של השובל שהזכרנו אותה, הזכרנו אותו שמשאירה התופעה הזאת בדברי מעולם, אתה תהיה חלק מזה. זו קדושה. זה לא יוזמה אנושית. זה לא ארגון חברתי. זה לא אחדות. זה ייחוד. אחדות זה התארגנות. המכונית שלי שבאתי איתה לפה, זה פשוט ארגון של הרבה חלקים ביחד, והפכו להיות מכונה מצוינת. אבל האחדות, החלקים שם שהפכו את המכונית לדבר כל כך מועילי ורצוי, זה לא מה שקרה באיברים שלי, כמו שאמרנו, אלא פה יש ייחוד, לא אחדות של האיברים, אני מציאות יחידית, ייחודית, כוח חיים אחד המתגלה בכלליותו על כל האיברים. זה המבדיל בין קודש, שזו הכלליות, לחול, שזו ההתארגנות, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. המהות הישראלית זה מהות יחידית, אורגנית, נשמה אחת, איש אחד בלב אחד, עד שכל יחיד ויחיד יש לו ערך של עציבו. כי בישראל ציבור אין שם פרטים. כמו שאתם מסתכלים עליי, אתם לא רואים פה פרטים. למרות שתסתכל במבט של דוקטור, אז תראה שם הרבה פרטים. צריך לראות אם הוא חיוור, אם הוא הלשון שלו כזאת, עם העיניים אדומות. אתה יכול להסתכל על המון פרטים. אבל המדבר איתכם זה לא קולקציה של פרטים. והמציאות הזאת של ישראל זה הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. זה העניין המתגלה בפסח. והתודעה הזאת צריך להחדיר בה אותה אלינו עמוק עמוק. כלומר, היא חדורה אצלנו בנשמה, אבל הנשמה היא תמיד בסדר אצלנו. הבעיה זה לא הנשמה שלנו, הבעיה זה אנחנו. המוח שלנו זה בעיה, מה יש לנו במוח, ומה יש לנו באישיות הממשית, מה יש לנו בתחושות, מה יש לנו בהרגשות, מה יש לנו בתודעות. שם לא בטוח שמה שיש לנו זה רק נשמה. יש לנו עוד הרבה דברים, וכדאי שהנשמה תהיה דומיננטית שם. מתחילים את השנה שלנו בזבח פסח, לחפר על נפשותנו, במה שאנחנו מתכללים באמת הנשמתית שלנו ומכניסים את עצמנו לרמה תודעתית. זה נקרא להחדיר בנו עמוק עמוק. אפשר להגיד לניסוח הפוך, להחצין את הממד העמוק שבנו. זה העניין של פסח. אם נגיד שהנשמה זה הדבר הכי עמוק בנו, התודעה שלנו מאוד רחוקה מהנשמה, אז כדי שהמימד התודעתי החיצוני שלנו תחדור אליו גם הנשמה, תצא אליו הנשמה, זה ניסוח אחד. ואם נגיד ברמת המחשבות היומיומיות שלי, אז הצד העמוק זה התודעה הפנימית שלי, תחושת העל שלי. ותחושת העל שלי, אז אני צריך להחדיר בה את ההבנה של מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. אז זה להחדיר מן החוץ אל הפנים מבחינה לימודית, או על ידי זה לחשוף מן הפנים אל החוץ את הממד ההווייתי הנשמתי. ברמה הרוחנית, התודעתית הממשית, נפגשים שתי הקצוות, הלימודים החיצוניים וההוויה הנשמתית. לעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית, כי עם ישראל, אתם יודעים מה, יש איזה מקום שרב אומר שעם ישראל הוא בכלל לא עם. זה טעות בניסוח. עם ישראל הוא גם עם. יש לו ממד שבו הוא עם. יהיה נקל להבין את הביטוי הזה אם נשחק קצת במילים או ננתח את המילה. והמילה עם זה מצלצל לנו כמו המילה עים. אני, עמך, עמו, עמנו, כולנו יחד עם. אז עם ישראל הוא לא עם. כי הוא לא פועל יוצא שאני ואתה והוא וכולנו אחד עם השני, אז על ידי זה יש עם. לא. כי גוי אחד בארץ. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והממד הזה, העממים, הוא רק תשקיף של הממד האומי. והממד האומי, זה מצלצל לנו אולי כמו אימא. מקור החיים. כי על כן, בן לאם עברייה הוא יהודי. כי כוח החיים הטבעי של האומה הוא עובר על ידי אמהות, והאומה כולה זה אם. רחם החיים שלנו. מקור החיים שלנו. אז זה לא עם, תאגיד חברתי. זה אומה שהיא עוד למעלה מזה. כי כנסת ישראל, בעומק, עומק העניין, היא דבר אחד עם הופעת הקדושה האלוקית. אתה אחד, ושמך אחד. אתה זה נצח ישראל שלא ישקר, ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. החיות האלוהית הנצחית, זה ההוויה האלוהית, המתגלה בחיות הזאת האחת של האומה הישראלית בכללות דורותיה, ומחוללת את הוויית החיים הנשמתית של כל אדם ואדם, ואמורה לחדור לתודעתו הרוחנית והנפשית והממשית והמעשית בחייו. בשביל זה כדאי לשמור את התורה וללמוד אותה ואת המצוות. הם כולם בעזרת לימוד התורה והמצוות, על ידי זה חודרים הממדים ההווייתיים, האלוהיים, הנשמתיים של כלל האומה, שמתנוצצים בעומק נשמתנו אל תודעותינו הממשיות. ואנחנו מתקדשים, קדשנו באמצעות מצוותיו. מסדרים את השכל שלנו באמצעות התורה, כי הממדים החיצוניים האלה של אישיותנו, המעשים, הנפשיות, הרגשות, הדמיונות, התחושות, הם צריכים לשקף את הממד ההווייתי, הנשמתי, וזה נעשה באמצעות התורה והמצוות. אבל כל התורה וכל המצוות באמת הם חרוטים בהווייתנו הנשמתית. הם אחד איתם. על כן ישנם רמח איברים וישסה גידים, רמח עשה, שסה לא תעשה, תרייג, הם כולם תשקיפים של ההוויה הנשמתית הכלל ישראלית, שזוהי הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל. כנסת ישראל, יש שמבינים את כנסת ישראל בתור ההתכנסות של כל החבר'ה ביחד, כמו שבית כנסת, מקום ששם כל השכונה יכולה להתכנס. אבל חוץ מהמימד הזה, שהוא מקביל למושג העם, אז באמת כנסת ישראל היא לא ההתאחדות של כולם ביחד, היא נשמת האומה הישראלית. היא הכוח המכנס את כל הערכים האלוהיים, הכלליים והנצחיים, ומחצין אותם לכלל זרם חיים היסטורי בתודעת העם העברי בכללות דורותיו. כנסת ישראל זוהי השכינה. אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כך הרב מגדיר באורות את המושג כנסת ישראל. השכינה, כולם מכירים בטח מהכוזרי, הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם מזיד בגופם ובמשכנותיהם, ובלבושיהם ובמשכנותיהם. וכנסת ישראל זו השכינה. זה הריכוז של העניין האלוהי החי באומה. עד שהיא איש אחד ממש, עד שקורבן היחיד שלו אחד נחשב כקורבן ציבור, זה הנקודה של פסח. ולעומק הרושם, שהכלל כולו מתאחד בזה לא התאחדות חברתית. מה זה התאחדות חברתית? בנק. מה זה התאחדות חברתית? חברת ביטוח. מה זה התאחדות חברתית? מתנס. מה זה התאחדות חברתית? מדינה. בכל מקום בעולם. לא מדינת ישראל. לא שאין שם את הממד הזה, אבל זה לא הנקודה. זה לא מתחיל משם. זה לא מתחיל מקיבוץ של אנשים בודדים, שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. יש ביזנס, יש אקשן ויש אינטרסים, אז כולנו נפגשים, עושים מילואים יחד, עושים כסף יחד, עושים בידור יחד, אז יש הווי, מה שנקרא, יש לכידות. ההיגיון הזה היה אומר שאת יום ההולדת הלאומי שלנו היה אמור להיות ביום. כי יום יצא אדם לעבודתו ולפעלו עד ערב. ואילו עם ערב מתכנס האדם אל ביתו הפרטי, אל עולמו הפרטי, אל מציאותו המצומצמת. על פניו, כל אחד חוזר הביתה, אל ביתו, אל פרטיותו, אל המציאות האינטימית שלו, בלילה. אבל לאום זה לא עניין אינטימי, זה עניין פובליציסטי, עניין חיצוני, עניין חברתי, עניין שכולם אמורים להיות עם כולם. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. כי התודעה הזאת של עניין הפסח אצלנו זה לא רק רעיון אקדמי מעניין, סגנון דתי מרגש, זה לא. כי את הפסח אנחנו אוכלים. הקורבן הזה הוא נאכל לא כמו הקורבנות הציבור על ידי הכהנים, או בכלל נשרף כליל. לא, הפסח הוא נאכל, והוא נאכל על ידי כולם. אבל נאכל בבתים הפרטיים. אבל הוא צריך לאכל בלילה. כשהדבר נאכל על ידינו, אנחנו, הוא הופך להיות חלק מאיתנו, ואנחנו הופכים להיות חלק ממנו. הוא הופך להיות עצמיותנו. אנחנו צריכים להפוך את ההוויה הפסחית הזאת לכלל החומר שלנו. אבל זה נאכל לא ביום, שאז מתאים לכאורה לעשות על האש וכיף, יוצאים לפארקים. לא. בלילה. כי אם צריך ליצור קשר על ידי התאחדות, על ידי חברתיות, אז בואו נמצא את החיים החברתיים הרחבים והקר, החיים החברתיים, שהם יבטאו את הייחוד, את העניין הלאומי שלנו, כמו כל יום. אבל אצלנו, יום העצמיות שלנו, הוא דווקא צריך להיות בלילה, להבליט שהאחדות שלנו היא איננה נוצרת מקשר חברתי. היא לא מקובצת מישים בודדים שעל ידי המגע והמסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת, לארגון אחד שמקבל צורה אחת, מסגרת אחת, אופי אחד, צביון אחד. לא. אלא הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל היא התגלות. היא לא התאחדות חברתית, אלא התגלות, לא של אחדות, אלא של ייחוד עליון. כלומר, מה זה התגלות ייחוד עליון? שהכללות כולה של האומה, שמתאחדת על ידי קדושת הפסח, נעשתה לאישיות יחידה ממש. ההתארגנות הזאת, שמתנהגים על פי ההלכה של הלכות הפסח, כהלכתו, ככל חוקתו, היא הולכת ומהדהדת בנו, מחדירה בנו, ממלאת אותנו בתודעה, עד שהופכת להיות התחושה של, הופכת להיות כל רובד החיים שלנו, כל רובדי החיים שלנו, מהתודעה ועד האכילה, עד הנאכל על ידינו. הכל הופך להיות עניין אחד של הופעת החיות הפסחית הזאת. על ידי קדושת הפסח נעשתה כל האומה לאישיות יחידה ממש, עד שכל יחיד זה הציבור. וקורבן יחיד דוחה את השבת. זאת אומרת, גם אם כמו השנה לא יוצא הפסח בשבת, אבל והיה וייצא בשבת, זאת אומרת, בי"ד נופל בשבת, אז שוחטים את הפסח בשבת, אבל זה קורבן יחיד, דוחה את השבת. כי התגלות ייחוד עליון שהכללות כולה של האומה, שתי הבנות במושג כללות. הבנה אחת במושג כלל, כולם, זה וזה 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 וכולם ביחד. פירוש אחר למילה כללות, וזה הפירוש פה. הכללות זה הנשמתיות. שהכללות כולה של האומה, האומה מתאחדת על ידי קדושת הפסח, ואז מופיעה בה הקדושה שהיא הכללות. הכללות הנשמתיות. נעשתה לישות יחידה ממד. ולכן הפסח אני הולך הלאה דווקא בלילה, לא ביום, אסור ביום. הפסח אינו נלך הלאה אלא בלילה, עולם הוא רושם הלילה, מתייחס אל היחידיות, הפסח אינו נלך הלאה אלא בלילה. פסח שמח וקשר לכם ולמשפחותיכם וכל עם ישראל, ונתראה בשמחות. ערבי.